יש ביטוי מעניין שאמר הרבי מהרש, הרבי הרביעי של חב"ד, הוא אמר דבר יפה. הוא אמר שאפשר לרמות אף אחד. אף אחד אי אפשר לרמות. כי את הקדוש ברוך הוא יודע הכל, ואי אפשר לרמות אותו. את האנשים האחרים גם כן אפשר לרמות. למה? בגלל שבסוף הכל מתגלה. כמה אתה מסתיר, בסוף מתפוצץ, מתגלה. הדבר היחיד שאפשר לרמות זה את עצמנו. ומה החוכמה לרמות טיפש? ככה בעצם הוא אמר. זה סוג שעכשיו אנחנו מגיעים לסוג של ראי. אנחנו פעם קודמת, אנחנו למדנו על המאבק של הבינוני, על בעצם זה שהוא כל הזמן צריך להילחם מול היצרים. יש בעצם שתי נפשות, יש את הנפש האלוקית שהיא רוצה רק קדושה, ובעצם עיקרון שמי שלא נגע בתניה, הוא לא מכיר את העיקרון הזה, זה עיקרון משנה חיים. אדם יכול להיכשל באיזה משהו, הוא יכול אחר כך להרגיש איזה פושע אני, איזה רע, וליפול לעצבות. בעצם ובאמת זה שתי נפשות. וברגע שהוא נופל לעצמות, זה סוג שהוא עדיין מחובר לנפש השלילית, לנפש הבהמית, לנפש המושכת לאגו, לעצמנו, למה שלא קדושה, לעצמנו הלא אמיתי, אבל יש את עצמנו האמיתי, שזה הנפש האלוקית, שגם אם נפלתי אז נו, אז נפלתי, ואני מתאפק אחרי שנייה, אני מתגבר על עצמי. פה זה נחת גדול לבורא, ובעצם פה אני גיליתי את העני האמיתי שלי. ובעצם זה סוג של המאבק כוחות, שהבינוני יש לו את היודעת, את המודעות, שיש לי את המשיכה השלילית, המשיכה החיובית, ובסופו של דבר אני צריך לבחור בטוב. וזה סוג של מלחמה שאנחנו דיברנו על הפרק הקודם, אז מה אנחנו הגענו עכשיו לפרק י"ג, מה חסר לנו מהפרק הקודם? פה בסופו של דבר אנחנו סוג של המבחן האמיתי, בסופו של יום. הבינוני מגיע בסופו של יום, מסתכל על המראה, הוא רואה את הצד השלילי שבו. והוא נכנס מזה לעצבות, הוא רואה את במה הוא נופל. אז אומרים לו, תקשיב, אתה צריך לדעת באמת המודעות העצמית שלך, אבל זה לא בשביל ליפול לעצבות, אלא כדי שתדע את חולשותיך ותדע את המעלות שלך. הפרק, בעצם הפרק הזה והפרק הבא, פרק י"ד י"ג, זה הפרק שאומר לנו, דע את חולשותיך. אומר לבינוני, מה הדבר שאתה לא צריך ליפול מעצמך, כי זה אתה. אתה לא צריך ליפול בעצמות אם אתה נופל לירורים רעים, כי זה אתה. ואחר כך אומרים לך, דע את מעלותיך. זה פרק י"ד, זה הפרק הבא. ואולי לפני שאנחנו נתחיל עכשיו לקרוא ככה את הפרק, אז יש משהו מאוד יפה שאתה תהנה מאוד לשמוע. לחיים, לחיים, טל, לחיים, לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן. אני עושה אתך לחיים רק על מים, זהו.
כן, מים זה 60% אלכוהול.
כן,
פעם הרבי הקודם ישב בהתוועדות של שמחת תורה ואז הוא אמר משפט מאוד מאוד מגוחך ומעניין. בהשקפה הראשונה זה נשמע שכולם צחקו. הוא אמר, צריך לקנח את האף, אבל לא לשפשף אותו. לקנח, אבל לא לשפשף. המשמעות של הרעיון. אז זה דבר מעניין. יש, אם תמלך עכשיו לחפש פסלים עתיקים בעולם, אתה תגלה שהמון פסלים עתיקים, הפסל של אנטיוכוס, של טיטוס, תמצא את הפסל כמעט שלם, אף שבור. שמת לב לזה? תפתח לחפש תמונות של פסלים, של דמויות עתיקות, האף שלהם שבור. בהרבה מאוד פסלים, במטבעות אפילו, של יוקנים, האף שבור. מה הקטע שהאף שבור? זה תופס הלכה מעניינת ברמב״ם. במשנה תורה הרמב״ם מביא הלכה מה קורה שאדם נמצא עכשיו בחדר סגור, זרקו אותו לאיזה תא בכלל, לא יכול לעזוב, או שהוא נמצא באיזה אכסניה, זה המקום שהוא לישון, שלו לישון בחוץ, יש שם כל מיני פורים, כל מיני איראנים שמחפשים מפגינים, צריך להתפלל. אממה, יש פה באמצע החדר, במרכז איזה פסל, מה עושים, איך מתפללים פה? אסור להתפלל. אוקיי, אני שכרתי, אני יכול לעשות בפסל, אבל איך אני מתפלל עכשיו? הרמב"ם מציע פתרון הלכתי מעניין מאוד, שמספיק שהוא ישפשף את האף של הפסל, שבר את האף של הפסל, הוא ביטל את הצורה של אדם בלי אף, אין לו מראה של אדם, אין לו מראה של פנים, הרי כל האדם זה פנים, והפנים החלק הכי מרכזי זה האף, הורדת את האף, אתה ביטלת את הציור קומה של הפסל, את הציור שלו של הפסל, אתה הרסת. אז הפסל התבטל, אתה יכול להתפלל. ככה פוסק הרמב״ם. להלכה זה לא מספיק, צריך גם לשפשל את כל הפסל, את כל הפנים. אבל הרעיון שאתה מבטל את האף, אתה ביטלת את המציאות של, של האדם. ואומרים לנו, הרבי בעצם דיבר, יש נטייה כזאת שחושבים שזה מגיע ממקום מאוד אמיתי, וחושבים שזה מגיע ממקום חיובי, שלרדת על המעלות שלנו, זה מגיע לי מלמעלה, כאילו, המידות טובות שלי זה מגיע, זה שאני לא מסוגל לראות מישהו סובל ואני משחרר לו, מפזר לו, זה שאני לא אוהב להקדיש הקדשות, אני עושה, נותן הכל בשם שמיים ביני לבין המורה, זה טבע, קיבלתי ככה מאמא שלי, אישה צדיקה, הורישה לי ב-DNA. אבל באמת, מה אני באמת, באמת שאני מצבינים אותי, אני כועס. כאילו, זה נטייה שלנו לשפוט עצמנו בכזאת נטייה, זה סוג של לשפשף את האף. אומרים לנו, יש לנו מעלות, יש לנו חיסרונות, החיסרונות זה כמו נזלת, צריך לקנח, צריך לנקות, אבל את המעלות שלנו אנחנו צריכים לשפור, אסור לנו לבטל את הציור אדם שלנו. זה עיקרון שדע את מעלותיך ודע את חולשותיך. ככה יוצאים לקרב. אז בעצם כדי לצאת לקרב מול היצר, אנחנו צריכים לדעת במה אנחנו, זה סוג של, זה גם סוג של הרבה עידוד, זה לא רק בקטע של דיכאוני, יש בזה גם הרבה עידוד, כי אדם שיודע את החולשות שלו, הוא לא יתבאס מזה שהוא לא נבחר להיות בחיל האוויר. כי הוא יודע, יש אדם שאין לו רגליים, הוא יודע, הוא לא מבואס מזה שהוא לא נבחר לחיל האוויר. הוא יתבאס מזה שהוא לא ילך לקודקוד. מזה הוא יתבאס. כי למה? כי הוא אומר, יש לי ראש טוב, אני לא טוב, אבל אין לי רגליים טובים. כאילו, אין לי שום נכות, כן, חס ושלום. כל אדם שיודע את חולשותיו, אז הוא לא מתאכזב מדברים. אז אם אנחנו נהיה מודעים באמת, לזה שלנו, אנחנו לא נתבאס מזה שאנחנו הולכים פה ברחוב והיצר שלנו בוער כמו תנור ואנחנו צריכים כל הזמן להתמודד עם בעיות. וזה בוא נקרא שם, אבל זה עידוד גדול. וזה עונה לנו על שאלות שאנחנו שאלנו בהתחלת התניה. בוא בכבוד.
פרק י' ג' ובזה יובן לשון מאמר רבותינו זיכרונם לברכה בינוניים זה וזה, זה וזה שופטה. פירוש יצר טוב ויצר רע. תכתיב כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו, ולא אמרו חכמים זה וזה מושלים חס ושלום.
כן, הרי אמרנו שמי שעובר עבירה אחת הוא כבר נהפך להיות רשע, הוא לא נהפך להיות בינוני. אז מה זה בינוני? זה אחד בעצם במה שאנחנו מכירים מזה, אחד צדיק. הלוואי צדיק גדול זה, אפילו עבירה קלה הוא לא עובר. אבל מה זה וזה שופטם? יש לו התמודדות, הוא בהתמודדות.
מדוע? כי כשיש איזו שליטה וממשלה ליצר הרע בעיר קטנה, שזה הגוף, אפילו לפי שעה קלה נקרא רשע באותה שעה ולא בינוני.
סם, יש פה משהו שצריך לשים לב, יש פסוק שכתוב, לא פסוק, חכמינו זיכרונם לברכה דייקו בכל מילה שלהם, הם אמרו, כתוב בפסוק, כי יעמוד למין אביון להושיע משופטי נפשו. איפה הפסוק הזה כתוב? הפסוק הזה פה לא מביא פה את המקור. כתוב כי נראה לי במשלי, כי יעמוד למין אביון להושיע משופטי נפשו. הפסוק הזה בעצם הולך להיות סביבו, אנחנו נסוף בפרקים הנוכחים. למה כתוב זה וזה, למה כתוב לי להושיע משופטים ולא ממושלים? מה ההבדל בין מושל לבין שולט, בין שופט?
בין מה?
בין מושל לבין שופט.
וואו, שווה הבדל, כאילו,
בוא תכוון אותי. הבדל מרכזי, בשליטה.
בשליטה? שמושל יכול להחליט הכל בעצם.
שופט מה שהוא אמר, זה צריך לקרות.
כן.
שופט זה מה שהוא אומר. יש עוד שופט יחד איתו.
נכון.
ודת כדה, והפסק זה לפי הרוב. שופט
בסוף מחליט לבד.
אה?
מושל בסוף מחליט לבד.
מושל מחליט, מה שהוא מחליט זה גם צריך לקרות. שופט יכול להחליט משהו.
זה כמו גזומי, גזר דין.
כן. שופט יכול להחליט, אבל זה לא חייב לקרות. כי הרוב הוא לא איתו. השופט יכול, יש שופט שהוא בעד לימוד של בני ישיבות, שלא יבטלו, לא יזכרו את העמודי, את הישיבות. שבחורי ישיבות המשיכו ללמוד ואליהם תור מצל. אבל מה? אבל הוא לא הרוב. הרוב של השופטים נגד. והדבר הזה בעצם הוא גורם שזה רק שיהיה לו, הוא רק שופט, הוא לא מושל. והלשון שחכמנו ז"ל, הם אמרו, על הפסוק הזה כתוב כי ימון לוי נביון, הקדוש ברוך הוא עומד לימין נביון, הנביון זה אני, האדם שמתמודד מול מול היצר, להושיע משופטים, להושיע מהשופט, משופטי נפשו. יש פה שופטים, לא מושלים. זה עכשיו הרבי מסביר פה, זה הרעיון, זה העיקרון.
אלא שאצל הבינוני היצר הרע אינו רק על דרך, על דרך משל כמו שופט ודיין אומר דעתו במשפט, ואף על פי כן יכול להיות שלא יהיה פסק הלכה כך למעשה, מפני שיש עוד שופט ודיין החולק עליו, וצריך שופט שלישי להכריע ביניהם, והלכה כדברי המכריע. ככה יצר הרע אומר את דעתו בחלל השמאלי שבלב, ומהלב עולה למוח להרהר בו, ומיד חולק עליו השופט השני שהוא הנפש האלוהית שבמוח המתפשט בחלל הימני שבלב, מקום משכן היצר הטוב.
כן.
השלישי המכריע, והלכה כדברי המכריע, הוא הקדוש ברוך הוא העוזרו להיצר טוב, שיהיה בכוחו להתגבר על היצר הרע, כמאמר רבותינו זכרונם לברכה, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו ליצר הטוב, אין יכול לו מול היצר הרע.
כי יש פה הרי תיקו. אם יש תיקו, אז מי מכריע יותר? השלישי. אם השלישי לא קיים, אז מה עושים כשיש תיקו? מי מעצמינו נצח? יש לנו פה שתי שופטים, שתיים, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, מה יקרה בסוף? יעשו מלחמה, כי הרי אין שופט שפסק את הדין, ונשאר תיקו. יעשו מלחמה, ובין נפש אלוקית לבין נפש בהמית, מי מנצח? מי יותר חם ורותח? הנפש אלוקית היא שקולה, היא רגועה, הנפש בהמית פה יש לה בהמה, דם, חיות, התלהבות בהכל, היא יכולה לשרוף הכל. אם לא, הקדוש ברוך הוא לא היה מגיע לעזור והיה עוזר לנפש אלוקית במשפט, מי שהיה מנצח זה הנפש בהמית, כי הוא פה הדומיננטי, הוא שולט. הרחוב הרבה יותר מעניין, איך אמר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, משפט יפה. הוא אמר הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה, שהבנים שלך נופלים? אם אני מבטיח לך, אם היית שם את כל תאוות העולם הזה בספרים, ואת התורה היית שם ברחוב, אף אחד לא היה הולך עבוד, אף אחד לא היה עבר עבריו, מה אתה עשית? את העבירות שמת ברחוב, את המצוות שמת בספרים. מה הפלא שאנשים נופלים? אז בואו, מה זה? האם הקדוש ברוך הוא היה עוזרו ליצר טוב? לא היה אדם בעולם שיכול להתמודד מול היצר הרע. היצר הרע היה לוקח.
גיוני, במיוחד בדור הזה נראה לי.
הדור הזה זה עכשיו כתוב שמתי שמשיח יבוא, יהיה את רוח חתומה האוויר מן הארץ. רוח חתומה זה הקליפה וסתרה אחרונה. עוד מעט משיח, אנחנו ברגעים האחרונים, משיח מגיע. אנחנו רואים בפועל שהעולם יותר מתכונן לגאולה, עם כל הטכנולוגיה הזאת, זה מסימני הגאולה. תחשוב על כמה שנים העולם קיים, 5,000 שנה, לא היה טכנולוגיה, לא היה מחשב, לא היה בינה. דווקא
מהשנה האחרון כל הטירוף הטכנולוגיה.
וזה מתגלה יחד עם תורת החסדות, עם תורת הסוד ביחד, וזה תורתו של משיח, זה הולך ביחד, הגילויים האלה. תורה, בעל שם טוב התגלה, התגלה החשמל. אבל התגלה תורת החסידות בעומק יותר, ככל שיותר העומק מתגלה, מתגלה יותר חידושים בטכנולוגיה.
היום שלח לי לקוח, מעונה של ספרייה שרוצה שנעשה לו, אני חייב להראות לך את זה, תראה איזה יפה. בואי נראה איפה זה. תראה איזה יפה. משפחת אל בחרי הביא לו בחיפה, תראה את הספרייה. תראה איזה יפה.
או.
אתה רואה את זה?
זה ההדמיה.
כן, אתה תראה את התמונה.
זה ההדמיה.
ופה הוא אמר שהולך להיות הרבי מלובביץ'. זה הרבי מאיר אבוחציר, אז הוא אמר שכנראה פה יהיה הרבי מלובביץ'. אז תשמע, זה יפה ככה, על שי שבו לויטרינו.
וואו.
כן, נכון יפה? זה מרשים.
ממש יפה.
כן, אחד.
זה עושה, מכניס לבית, נושא השעה הגלושה, מרגישים את הגלושה.
זה וילה מטורפת
בכלל. ברוך השם.
זה
רד העם, מחליבה דעתו של אדם, שיהיה לכל אחד ישראל, לכל אחד שהוא צריך, די מחסורו.
זה בהחלט דירה
נעמה. שלכל יהודי יהיה די מחסורו, בעזרת השם.
כן, באמת.
בעזרת השם.
היה בעיניך כרשע, אך מאחר שהרע שבחלל השמאלי בבינוני הוא בתוקפו כתולדתו.
זה קראת?
כן, לא? כן, קראתי.
כן.
לעזר,
שהשם עוזר ליצר טוב, איך השם עוזר ליצר טוב?
שהשם עוזר ליצר הטוב וההערה שמאיר אור השם על נפש האלוהית להיות לה יתרון ושליטה על שכלות, הכסיל ויצר הרע כיתרון האור מן החושך כנזכר לאל.
אוקיי, זה נושא להתוועדות בעזרת השם.
בעזרת השם. אך מאחר שהרע שבחלל השמאלי בבינוני ובתוקפו כתולדתו להתאבות אהבה לכל תענוגי העולם הזה, ולא נתבטל במיעוט לגבי הטוב, ולא נדחה ממקומו כלל, רק שאין לו שליטה וממשלה להתפשט בעברי הגוף מפני הקדוש ברוך הוא, העומד לימין אביון, ועוזר ומאיר לנפש האלוהית, לכן נקרא הבינוני כרשע. כמאמר רבותינו זכרם לברכה, אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע, ולא רשע ממש, אלא שיחסיק את עצמו לבינוני, ולא להאמין לעולם שאומרים שהרע שבו נתבטא לגבי הטוב, שזו מדרגת צדיק.
או, פה זה סוד גדול.
לכך נפתר את השאלה שאתה בפרק א', מדוע משביעים היה בעיניך כרשע, והרי מחשבה כזאת תביא לעצבות, ובפרט שבמקום אחר אמרו, ואל תהי רשע בפני עצמך. כאן אנו מבינים כי מי, כי משביעים את האדם שיחשוב שהוא רק כרשע, שהוא הבינוני שדומה לרשע מבחינת היצרים.
בוא נעצור כאן. מה אנחנו, יש פה, אלא
יהיה בעיניו כאילו מהותו ועצמותו של הרע הוא בתוקפו וגבורתו בחלל השמאלי כתולדותו, ולא חלף והלך ממנו מאומה. ועד רבה, הרע נתחזק יותר בהמשך הזמן שמשתמש בו הרבה באכילה ובשתייה ובשאר עניין עולם הזה, כלומר, העיסוק בגשמיות מעצים בהדרגה את הנפש הבהמית.
אפילו שהוא במעשה, במחשבה ובדיבור, בשלושת הלבושים, הוא שומר על עצמו לגמרי. אבל באמת, בסופו של דבר, הוא צריך לדעת. אמנם אני שמור בלבושים שלי, הראש שלי, אני חושב, רק מחשבות של קדושה, העיניים שלי אני שמור בהם. אני לא מדבר אליי אפילו הרחוב, וכן, הוא שומר, הייתה שעסוקים בדברים נעלים, אתה תרוץ במשהו, הגיוני, אדם עסוק בדברי חוכמה אינטלקטואליים, אז הוא הולך ברחוב, הוא לא שם לב לכל הדברים שהולכים פה. אבל כל שכן בדברי קדושה, אם אדם עסוק בדברי קדושה, הוא לא שם לב, אז הוא עסוק בדברי קדושה. ובמעשים שלו הוא עוסק רק מצוות, הוא רודף אנשי מצוות, בדיבור הוא גם מדבר על דברים טובים, חס ושלום לשון הרע. אבל מה? הוא צריך לדעת שהוא רשע. מה זה רשע? הוא בינוני, יש לו את היצר הרע. אם אני סוג שיגיד אני צדיק, אז פה משם הוא ייפול וידרדר מטה מטה. יש תמד, אני תמיד צריך לספור שאנחנו, איך היום הסוף סוף המדינה פה קלטה, שאנחנו תמיד סוג של, יש לנו אויבים פה חיים, הם לא מורתעים. תמיד אנחנו צריכים להיות בהרתעה מולה. אז גם בינוני, שהוא סוג של, הוא כבש וכבר עשה, והוא באמת השיג דברים, והוא באמת עם מוצפות על, תמיד צריך להרגיש שהוא עדיין אין פה הרתעה מיידית, וככה לשמור על הגבולות האמיתיים של הארץ. הארץ זה גם הולך עלינו. ארץ ישראל נקראת, למה היא נקראת ארץ על שם אשר רצה לעשות רצון קונה? זו הסיבה שאנחנו מדייקים להגיד ארץ ולא מדינה. מה הבעיה לקרוא מדינה? יש פה ביטוי שהתורה אמרה ארץ, כי ארץ זה לשון רצון. שהארץ היא באה להזכיר לנו מה הרצון האמיתי שלנו כיהודים. ומה זה? כן, וזה ישראל. מה זה ישראל? ישראל זה השם שהמלאך נתן ליעקב, אחר כך הקדוש ברוך הוא נתן את זה באופן רשמי, אבל המלאך אחרי המאבק שיעקב ניצח, כי שרית זה הולך על השררה, על הבחירה של יהודים בשכל, בדבר האלוקי, אמיתי.
ביי מחר, תודה. ביי.
אוקיי, האמת שיש לנו פה המון המון תוכן של דלק לכל החיים אפילו. אם נתבונן בזה,
לכל החיים,
אם נתבונן בדברים, שלא להירתע מהנפילות שלנו, אלא להיות אפילו מודעים אליהם שזה יכול להגיע.
אני עייף היום,
אני נראה לי ישנת יותר ממני הלילה.
לא יודע,
אני הלכתי הלילה, הלכתי לישון מוקדם, אבל היה לי הלילה, לילה ארוך מאוד.